מי שמכיל לעצמו כתבים ותיק שיהיה לך.
זה נקרא אפליה שגויה, או שגויה לגמרי לא נכונה,
או משהו כזה.
אתם רוצים לשאול אותם בזה? אוקיי, אני רוצה... לא, לא, אני מעדיף לא. אני מעדיף ש... אם לא תשמע את זה חזק, אני אסתוריד את השלישי.
רגע, אני מחפש את זה ב... טוב, אני לא מוצאת את זה, אבל... לגבי תודעה שגויה ותודעה מוטעת, כשאני אוחזת בשולחן הזה כאילו קיים שלא בתלות, זה תודעה שגויה או מוטעת, ואם אני חושבת שהקומקום הזה הוא בצבע ירוק, אז אבל טוב, לא משנה, רק על החצי הראשון ואז אני אסיק כבר.
התחלה קלה. זה גם תודעה מושגת, שגויה וגם מוטעת. תודעה שגויה היא בהכרח מוטעת. תודעה מוטעת היא לא בהכרח שגויה. אז לתודעה הזאת, כפי ש... היא שגויה וגם מוטעת, כן. אם היא שגויה היא בהכרח מוטעת, היא שגויה. היא שגויה בגלל שהיא מוטעת לגבי מושא העיסוק שלה, כן. זאת אומרת שהיא... אוחזת במושא בצורה אחת, והוא לא קיים בצורה כזאת. היא תופסת אותה, נגיד זה ככה, היא תופסת אותו בצורה אחת, והוא לא קיים בצורה כזאת. היא תופסת אותו כאילו שהוא קיים בצורה אמיתית, והוא לא קיים בצורה אמיתית, ולכן היא שגויה. היא מוטעת בגלל שהוא מופיע לה בצורה מסוימת, והוא לא קיים כפי שהוא מופיע לה. הוא מופיע לה כאילו שיש לו קיום אמיתי, אבל הוא לא קיים כך. באסכולות השונות מקבלים את זה בצורות שונות. לדוגמה, באסכולות הגבוהה ביותר, בפרסיינקה מדיאמקה, כל התודעות הן מוטעות, כולם. כל התודעות של בעלי... של בעלי תודעה שאינם... שאינם אריות. לא, לא, שאינם אריות. לאריות יש גם תודעות שאינם מוטעות.
אז למה הן לא שגויות? אם אליהם את ה...
לא, הן מוטעות בגלל שלכל תודעה של מישהו שהוא לא אריה מופיע לו קיום אמיתי. לכל התודעות מופיע קיום אמיתי, וזה לא קיים כפי שזה מופיע, כי אין קיום אמיתי. אז גם לתודעת העיניים שלנו וגם לתודעות המושגיות שלנו, ואפילו לתודעה שמבינה את הריקות בצורה אינטלקטואלית, זאת אומרת, בתודעה של אדם רגיל, גם לה מופיע קיום האמיתי של הריקות. כן, לתודעת העין שלנו מופיע קיום אמיתי של הקוס. אז זה לפי האסכולה הגבוהה ביותר. אז הן כולם מוטעות בגלל שהמושא המופיע, מה שמופיע להם לא קיים כפי שהוא מופיע. אבל הן לא שגויות, לא בהכרח שגויות. כי לדוגמה, תודעת העין שאוחזת בכוס, זה תודעה נכונה. כן, היא לא אוחזת בכוס. היא תופסת בכוס, והכוס קיים כפי שהיא תופסת בו. אז זו תודעה שהיא לא שגויה. אבל היא מוטעת בגלל שהיא מוטעת לגבי מה שמופיע. עכשיו, זה רק לגבי האסכולה העליונה. באסכולות התחתונות לא מקבלים שלכל התודעות מופיע קיום אמיתי. אז צריך לעשות, לא ניכנס לזה עכשיו.
אז אם... לשאול למה, איך זה, אז למה הן לא שגויות, כל התודעות של האנשים שהם לא אריה? אני מדברת על תודעות מושגיות.
אז בוא נגיד ככה, תודעה מושגית היא בהכרח מוטעת, בגלל שמופיע לה, כפי שהסברנו קודם, המושא שמופיע לה, מופיע לה המושא האמיתי, והדימוי המנטלי בערבוב. אז הדימוי המנטלי מופיע, לדוגמה, אם אני מסתכל לפרחים, ואז אני יוצא את העיניים ואני חושב לפרחים, אז מה שמופיע לתודעה המושגית הזאת, זה הפרחים שראיתי קודם, כן? שראיתי קודם בעיניים. הם מופיעים לתודעה המושגית, והדימוי המנטלי של הפרחים, כן? שניהם מופיעים לתודעה המושגית בערבוב. והדימוי המנטלי מופיע כאילו שהוא הפרחים, כן? ולכן היא מוטעת. מופיע לה משהו שהוא לא קיים. הדימוי המנטלי מופיע כפרחים, אבל הוא לא פרחים. לכן היא מוטעת. ולכן כל תודעה מושגית, כל שהיא מוטעת, בגלל שתמיד מופיע לדימוי המנטלי כמשהו, כאן, איך אומרים, המושא עצמו. הדימוי המנטלי מופיע כמושא עצמו, והוא לא המושא. אבל הם לא בכך שגויות, כן? התודעה המושגית שלי שתופסת בפרחים, זו תודעה נכונה. אם תחשבי על אמא שלך, לדוגמה, כן? אז זו תודעה מושגית. היא מוטעת, אבל היא לא שגויה. כי היא אוחזת, היא תופסת באמא שלך, ואמא שלך באמת קיימת כך, כן.
אבל אני אוחזת בה כקיימת לא בתלות.
לא, 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 לא. אז בוא נעשה הפרדה. לא כל התודעות שלנו אוחזות בקיום אמיתי, כן. מופיע להם הקיום האמיתי, אבל הן לא בהכרח אוחזות בקיום האמיתי, כן. אם אני רק חושב, על הקוס, או אני חושב על משהו אחר, אני לא בהכרח תופס את הקוס כמשהו שקיים בקיום אמיתי, כן? לא, לא, הוא אוחז, הוא אוחז בקוס, הוא לא אוחז בו בקיום, כמשהו שקיים. צריך לעשות הבדל בין לאחוז ולהופיע. זה צריך. אוקיי. מופיע זה כמו שמשהו משתקף בראי, כן? אז גם התודעה, כש... איזשהו מושא כביכול מהצד של המושא הוא מופיע לתודעה, כן? לא התודעה עושה משהו לגבי המושא, אלא המושא ממש מופיע לתודעה. אז זה מופיע, זה מושא ההופעה, כן? זה כמו משהו שמשתקף בתודעה עצמו, כן? מופיע לתודעה, זה המופיע. התפיסה זה שהתודעה מצידה כבר הולכת ותופסת. זה די קשה לעשות את ההבחנה הזאת. זה די בעייתי כשחושבים על זה. יש המון דמיון בין שתי הפעולות האלה שמצד אחד. כי זה לא עובד לחלוטין. זה לא לחלוטין מהצד של המושא שהוא מופיע. גם התודעה עושה משהו. וגם התודעה זה לא 100% מהצד של התפיסה. אבל בצורה כללית, אם נחשוב על זה ככה, התודעה תופסת את המושא, המושא מופיע לה, לתודעה. כן. אז זה קצת שונה אחד מהשני, כן? אז כשהמושא מופיע לתודעה מושגית, המושא מופיע בצורה מוטעת. הדימוי המנטלי מופיע לה, משתקף בה, כאילו שהוא המושא, אבל הוא לא המושא, הוא רק משתקף בה. אבל היא לא תופסת אותו ככה, היא לא תופסת, התודעה המושגית לא אוחזת בדימוי המנטלי, היא אוחזת במושא עצמו, כן? כשאת חושבת על אמא שלך, הדימוי המנטלי של אמא שלך מופיע לה, אבל את לא אוחזת בדימוי המנטלי, את אוחזת באמא שלך, כן. את אוחזת במושא האמיתי, באמא שלך באמת, כן. אבל הדימוי המנטלי מופיע, הדימוי המנטלי של אמא שלך, או הדמות הזאת, המסך הזה מופיע, אבל את לא אוחזת. וקיום, אותו דבר עם קיום אמיתי. יש לנו הרבה תודעות שכן אוחזות בקיום אמיתי, אבל זה בדרך כלל, לדוגמה, כשאנחנו, קשה להגיד, צריך להסתכל ולראות, כן? אבל זה לא כל התודעות שלנו אוחזות בקיום אמיתי, מרביתם לא, כן? אנחנו לפעמים, אנחנו גם אוחזים, אנחנו חושבים, זה באמת, אנחנו תופסים את זה, זה קיים באמת, כן? במיוחד כשאנחנו מפתחים רגשות אחרים, כשאנחנו מפתחים היקשרות וכעס, אז המושא מופיע לנו כמשהו שקיים באמת, הוא נראה לנו שהוא באמת קיים כמשהו לא נעים, ואנחנו גם חוזים בו כך. אנחנו חושבים הוא באמת לא נעים, ואז אנחנו מפתחים כעס, כן? אז זה האחיזה בקיום אמיתי, כי אנחנו באמת תופסים אותו ככה.
אז
כן? אבל כשמשהו רק מופיע לנו כקיים אמיתי, אנחנו לא בכך תופסים אותו ככה, כן? אנחנו לא בכך חושבים אם הוא קיים אמיתי או... ברור? engaging, כן. את האמת, engaging ו-object of apprehension ו-object of engagement הם אותו דבר. אבל המונח שונה, כן. בוא נעשה לכם, אם אתם רוצים להיכנס לזה. מושא, אין לי את הרשימה. מושא ההופעה ו... לא, apprehension זה לא, סליחה, לא, אני טועה. מושא ההופעה, apprehension, קראנו לזה מה? לא, לא, לא. לא, 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 לא. יש apprehensions. מה? לא, לא, אפשר. יש לך את זה פה? לא, לא, לא. את זה, לא. אני צריך את שלי. זה, אני לא מכיר את זה. איך אנחנו קראנו ל-object of apprehension? את לא זוכרת? במשנה, object of apprehension, object of appearance, הם באותה משמעות. זה לא כמו object of engagement. מושא ה... איך ראינו? תפיסה? לא. איך ראינו ל-apprehension? מה? לא, appearance of... מה? לא, לא משנה. דיסני. היה לי את זה שלי. לא זוכר. לא משנה. object of apprehension ו-object of appearance באותו משמעות. object of engagement, object of the... אופן האחיזה, מושא עיסוק, מושא אופן האחיזה, שזה, ו, בצורה כללית, הם, שני הזוגות האלה הם באותה משמעות. עכשיו, לתודעה מושגית יש עוד מושא שנקרא, conceptual object, שהוא באותה משמעות של מושא ה, מושא העיסוק ומושא ה, אופן האחיזה. כן. אני לא צריך את זה, אני באמת שלא. אני רציתי רק לדעת העברית. זה, יש לי את זה על ימין ועל שמאל, אני לא צריך. ואיך אומרים, לתודעה ישירה, תפיסה ישירה, אין את מושא המושא המושגי. כן. איך זה מחר, אני אביא אולי את הדפים מחר ואני אגיד לכם בדיוק מה, מה בדיוק את הדבר. אבל מה הכי חשוב להבין זה את השניים, מושא הופעה ומושא עיסוק, אוקיי? זה שני הסוגים, מושא עיסוק, object of engagement ו-object of appearance, כן? מה? כן. הופעה. עיסוק. זה עיסוק, זה בדיוק עיסוק. זה בדיוק עיסוק. זה בדיוק עיסוק. לא, לא, לא. לא. המשמעות של object of apprehension זה אותו דבר כמו object of appearance. המשמעות שלו זה פשוט כפי שמשהו משתקף, כן, בראי, אז זה משהו שמשתקף לתודעה עצמו, זה מושא ההופעה של אותה התודעה, כן? אז לדוגמה, לתפיסה ישירה, לדוגמה, לתפיסה ישירה של העיניים שלי שמסתכלות על הפרח, מופיע הפרח, וכל התכונות של אותו הפרח גם כן מופיעות, כי היא רואה אותו בצורה ישירה לגמרי. אז הראיות של הפרח, הצבעים של הפרח, החומר של הפרח, וכל התכונות של הפרח מופיעות לאותה עין, פשוט משתקפות, אבל היא לא תופסת אותם, אוקיי? הן רק מופיעות לה. לתפוס זה אומר שהיא ממש, איך אומרים, ממש לאחוז ב... אוקיי. לא, לא. אז זהו, הפרח עצמו משתקף לעין, כן? לאחוז זה אומר, בתודעת עין זה קצת יותר קשה להביא. כשתודעה מושגית למשל תופסת, אז היא... המושא העיקרי שלה, כן, המושא שהיא מתמקדת בו כביכול, זה מה שהיא אוחזת בו, כן? כן. אז התודעת העין שאוחזת בפרח תופסת רק את הפרח. לא את הארעיות של הפרח וכולי, כן. היא לא... אם לדוגמה, את תסתכלי על הפרח, כן, ואני אשאל אותך אם הוא חולף מרגע לרגע, את לא תדעי להגיד לי, כן. אבל אם אני אשאל אותך, מה? מושא עיסוק, כשאני אשאל אותך על מושא עיסוק, אז את תדעי להגיד לי, אוקיי? נשאל אותך, ראית פה פרח? ואת תגידי לי כן. ראית צהוב? תגידי לי כן. כי התודעת העין תפסה את הצהוב, ותפסה את הפרח. אבל הארעיות, עצם זה שהפרח משתנה מרגע לרגע. החומר של הפרח, כל התכונות השונות של הפרח גם מופיעות לאותה תודעת העין. אבל את לא תופסת אותם. כן? אז אם אני אשאל אותך אחר כך, האם ראית את זה, את לא תדעי להגיד לי. כי את לא, את השינוי מרגע לרגע של הפרח, את לא תפסת אותו. הוא הופיע לך, אבל אנחנו לא מודעים לזה. אוקיי? בתודעה תפיסה ישירה. בתודעה מושגית לא. עכשיו, ההבדל הוא, תודעה תפיסה ישירה רואה את המושא בדיוק כמו שהוא. היא עוסקת במושא מהכוח של העצם עצמו. התודעה המושגית עוסקת במושא מכוח הדימוי המנטלי. זה מה שגן לה הסביר היום. Okay. כשאנחנו עוצמים את העיניים וחושבים על הפרח, עכשיו מה שאנחנו רואים זה מכוח המוטיבציה שלנו. כן? מלכתחילה הייתה לנו איזושהי מוטיבציה לחשוב על הפרח, ואז אנחנו סוגרים את העיניים וחושבים על הפרח, אז הדימוי המנטלי של הפרח שבעצם אנחנו יצרנו אותו, כן? זה מה שדוחף את אותו התודעה המושגית הזאת. כן? אז אנחנו רואים רק את הפרח. הדבר היחיד שמופיע לאותה תודעה זה רק פרח, לא מופיע הארעיות וכל שאר התכונות, כמו שמופיע לעין, כן? העין לא בוחרת במה להסתכל, זה פשוט מופיע לה מכוח העצם, מבינה? הפרחים פשוט מופיעים, אנחנו לא בוחרים במה להסתכל, אבל כשאנחנו סוגרים את העיניים וחושבים על הפרח, אנחנו כן בוחרים במה להסתכל, נכון? אז בגלל זה התודעה המושגית, רק מה שמופיע לה, זה רק מכוח הדימוי המנטלי. לא, מה ש... אם היית רוצה לחשוב על זה, היית חושבת על זה. כן, תודעה מושגית היא תודעה שבוחרת. היא לא רואה את הכל, היא בוחרת במה להתמקד. אוקיי? היא בוחרת רק באספקט אחד, והיא מתמקדת רק בזה. היא רואה רק את זה. והיא רואה אותו גם בדרך של מסך מנטלי. כן? תודעת העין לא בוחרת. היא פשוט רואה את כל מה שה... מהכוח של העצם עצמו, הוא מופיע לה, אוקיי? אז היא רואה אותו. מהכוח שלו.
מושא העיסוק. זאת אומרת, עוד פעם, מה ההבדל?
אוקיי, אז כמו שאמרנו, מושא העיסוק... לדוגמה, בתודעת העין, מושא עיסוק זה המושא שהעין מתמקדת בו. אוקיי? המושא שהיא ממש תופסת. זה קצת, כן, זה לא לחלוטין פשוט, כן. יש כאלה, לדוגמה, אני אגיד, יש שני אסכולות ספציפית בהתדיינויות. יש כאלה שאומרים שכל מה שמופיע לעין, היא גם עוסקת בו. יש כאלה שאומרים שלא בהכרח, שמה שהיא מופיעה היא לא בהכרח עוסקת. אבל הנקודה היא שצריך, זה תחליטו בעצמכם, תחשבו על זה בעצמכם, אוקיי? הנקודה היא מה שמופיע מופיע מהכוח של העצם. העיסוק זה מהכוח של התודעה, אוקיי? שהתודעה עצמה אוכלת. עכשיו, לעשות את ההפרדה הזאת זה לא פשוט, אוקיי? צריך לחשוב על זה פשוט, וצריך, כל אחד יכול להחליט בעצמו באיזשהו שלב, אוקיי? אבל לדוגמה, לתודעה מושגית, הדימוי המנטלי של הפרח, התודעה המושגית שאוחזת בפרח, הדימוי המנטלי של הפרח זה מושא ההופעה שלו. הוא מופיע על אותה תודעה, אבל היא לא אוחזת בו.
Okay. אוחזת זה עיסוק?
זה עיסוק, כן.
עיסוק ואוחזת
כן,
זה אותו דבר?
כן, אותו דבר. Yes. אותו דבר. מושא אופן האחיזה, מושא העיסוק, זה אותה משמעות בדיוק.
אוקיי.
Okay.
זה שאת
מתעסוק היא אוחזת.
Hmm?
בעיסוק היא
אוחזת.
רגע, בעיסוק היא אוחזת. רגע, אז בעצם העיסוק זה תודעה מושגית.
מושג, לא, לא, המוס, אנחנו מדברים על מושג, כן? לתודעה המושגית יש מושג עיסוק ויש מושג הופעה, כן? היא עוסקת במושג עיסוק, מופיע לה מושג הופעה. אוקיי. מושג עיסוק זה שני סוגים של מושגים של אותה תודעה. סליחה? תפיסה ישירה גם, יש לה מושא עיסוק ומושא הופעה, כן? אבל כמו שאמרנו, ההופעה נעשית בצורה אחרת. ההבדל הוא בהופעה, ההבדל הוא גם בעיסוק, משניהם. אחת, התודעה, תפיסה ישירה, גם המושא מופיע לה והיא גם עוסקת בו מכוח המושא עצמו. אוקיי? מכוח החומר עצמו, מכוח המושא עצמו. אוקיי? ולא מכוח הבדיוק, ולא מכוח הדימוי המנטלי. התודעה המושגית עוסקת במושא, גם עוסקת בו, גם מופיע לה מכוח הדימוי המנטלי. כן? אבל היא לא עוסקת בדימוי המנטלי, צריך לעשות ההבדלה. היא לא עוסקת בדימוי המנטלי, אבל היא עוסקת במושא מכוח הדימוי המנטלי. בגלל הדימוי המנטלי, הדימוי המנטלי מופיע לה בערבוב עם המושא, ואז היא עוסקת במושא. את לא יכולה לחשוב על אמא שלך בלי שיופיע לאותה תודעה הדימוי המנטלי של אמא שלך. זה בלתי אפשרי, אוקיי? לזה התודעה הזאת היא עוסקת באמא שלך בדרך של הדימוי המנטלי, באמצעות הדימוי. אבל כשאת רואה את אמא שלך בצורה ישירה, אין שום צורך בשום מסכים, כן? זה פשוט מכוח האמא שלך והצבע שלה והצורה שלה וכל ההיבטים שלה, כולל הראיות שלה וכולי, הכל מופיע לתודעת העין שלך. את לא בוחרת במה לראות ומה לא לראות, זה פשוט מופיע לך בצורה ישירה מהכוח שלו. תודעה מושגית אנחנו בוחרים. כן.
איך אני מבינה את עניין הפרח, אם זה שני הדברים?
תודה. תפיסה ישירה לא משתמשת במושגים כדי לתפוס את המושגים שלה. תודה מושגית כן, אבל אין צורך להשתמש במושג, במונח, כדי להבין את המושג הזה. אוקיי? אנחנו יכולים, תודעת העין יכולה להבין את הכוס בלי לדעת את המונח כוס. אין שום צורך לדעת את המונח כוס כדי לדעת כוס. בסדר? כדי להבין אותה בצורה מושגית, אז אנחנו צריכים כבר לדעת את המונח. אוקיי? אז יש הרבה הידיינויות על הנושא הזה. לא צריך להיכנס לזה, אבל בכל אופן, זה לא ענה לך לשאלה. בהתחלה את תראי את הכוס בתפיסה ישירה, ואחרי זה כשאת תחשבי על הכוס, אז מישהו יגיד לך זה כוס, ואז התודעה המושגית שלך תתפוס את זה ככוס, ואז אם מישהו יגיד לך שיש לזה גם תכונות אחרות, אז את גם תתפסי את התכונות האחרות. זה לא מוכרח לבוא באותו זמן. אחד. סליחה? אותו דבר, כל מושא שהוא, אימא. כשהתינוק רואה את אמא שלו בפעם הראשונה, הוא מבין את אמא שלו, הוא לא צריך לדעת את המושג אמא. לוקח לו, יכול לקחת לו הרבה זמן עד שהוא ידע לקשר בין המושג אמא לבין מה שהוא ראה. זה לא אומר שיקח לו הרבה שנים עד שהוא מבין את אמא שלו, או עד שהוא תופס את אמא שלו. הוא תופס את אמא שלו מיידית, העיניים שלו תופסות את אמא. סליחה? אם הוא יודע שזאת אמא שלו, לא, זה כבר סיפור אחר, זה לא... אבל זה לא, אתה לא צריך לדעת, הוא מבין את המושא עצמו, כן, המושא מופיע לו. יכול להיות שהוא יודע, לא בהכרח. צריך לבדוק את זה. יש לנו, לדוגמה, אם יש לנו הידיינות כזאת, אם כדי להבין את המושא הזה, באמת צריך לדעת את המונח שלו או לא. אז בדרך כלל הדוגמה שנותנים זה האם פרה, האם פרה מבינה עשב, כן? ואם מבינה עשב, האם היא יודעת את המונח עשב או דשא או מה שזה, או מה שזה לא יהיה. אז יש כאלה שאומרים שיש לה את המונח שלה לדשא, כן? שהיא חושבת, כן? ואז אולי הידיינות, האם אם אתה עושה את המונח שלך, האם מספיק, אם זה מספיק כדי, כן? ואם יקבלו את זה, אז יהיו הרבה סתירות מגוחכות שיעלו מזה, כן? זה אחד. ואם היא לא מבינה, גם אם היא לא מבינה את המושג עשב, אם היא עדיין יכולה לתפוס אותו וכולי, אז צריך לחשוב על העניין הזה, כן? לא יגיד לכם את זה בצורה ישרה. צריך, לא, לא יכול. צריך לחשוב על זה ובאמת לראות.
אפשר בבקשה לדבר על המיקרופון?
תינוק שרואה את אמא בפעם הראשונה, אז הוא רואה אותה באופן לא מושגי? כי עוד אין לו את עולם המושגים?
לראות, יש הרבה לראות. תודעת העין זה תודעה לא מושגית. אז כשהוא... אנחנו רואים עם העיניים, זה לא מושגי, ומיד אחר כך עולה בנו איזשהו תודעה מושגית, זה לא משהו שאנחנו, זה לא משהו שלוקח הרבה זמן.
אז כשאתה אומר, עולה תודעה מושגית.
ואז כשהוא לא רואה את אמא שלו, אז הוא זוכר, כן. ומתי הוא מבין בדיוק שזה אמא שלו או לא, זה משהו שאנחנו צריכים לבדוק, זה לא משהו
שאנחנו... אבל אם הוא לא יודע לקרוא לה בשם, זאת אומרת, הוא לא מבין שזו אמא. זאת אומרת, הוא רואה, בפעם הראשונה הוא רואה איזושהי דמות.
הרבה זמן, הרבה לפני שידעתי שקוראים לך לימור, אני כבר תפסתי אותך. אני לא הייתי צריך לדעת שקוראים לך לימור כדי לתפוס אותך, כן. זה לא, אין שום צורך, כן. אז חשבתי, היה לי איזשהו מושג אחר.
אבל לתינוק יש דימויים מנטליים כבר?
סליחה?
כאילו, תינוק, כשהוא נולד...
יש דימויים מנטליים, בטח שיש דימויים מנטליים. אנחנו חושבים, אנחנו לא צריכים ללמוד את זה, גם לפרה ולסוס ולכולם יש דימויים מנטליים. זה לא משהו שמישהו מלמד אותך, את סוגרת את העיניים, עולים בך מחשבות, וכל מחשבה, כל התודעות המושגיות האלה, זה משהו שמעורב, שמופיע לו דימוי מנטלי. זה לא משהו שלוקח איזשהו כישרון כדי לפתח אותו, להפך. זה הדבר... שקשה להיפטר ממנו.
נכון, אבל לא יודע, לפי התפיסה המערבית שלי, אני זאת אומרת, דימויים מנטליים זה משהו שאנחנו גם למדים, שאנחנו יוצרים במשך הזמן. אנחנו, כן, התודעות שלנו קולטות את הצליל, את הצבע, ואחרי שאנחנו לומדים שהמכלול הזה זה אובייקט שקוראים לו X והוא מזיק לי, אז אני, ואחרי כמה, והאובייקט אחר אני יודעת שזה משהו אחר ויש לו איכויות מסוג זה. כמו שאני רואה, מבינה את זה, כאן את יודעת המושגית, אבל כשתינוק שעוד לא יודע, זה אפילו לא כמוני שרואה בפעם הראשונה משהו, כמו שאתה אמרת, אני ראיתי אותך בפעם הראשונה וקלטתי דברים, אבל התינוק עוד אין את כל הידע שיש לנו, שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, הוא גבוה.
לא צריך את כל הידע הזה, כן? אבל תסתכלי, את יכולה להסתכל בתודעה שלך ולראות את זה בעצמך, כן? אני מראה לך משהו חדש שלא ראית אף פעם קודם לכן, אז תתפסי את אותו דבר, כן? את לא צריך להבין את התפקוד שלו, כן? וגם אם אני מבין תפקוד אחד, אני לא צריך להבין את כל התפקודים שיש לעצם כדי להבין אותו, כן? אז אם לא ראית אף פעם עת לפני כן, אני אראה לך את העת, תתפסי אותו. ואם תחשבי על העת, אז יעלה בך דימוי מנטלי של העת, זה לא... משהו שדורש ממך להבין את התפקוד של העת וכולי. ובהמשך, כשתביני את התפקוד ותדעי לשייך בין המושג עת לתפקוד של העת, אז באמת אולי נוכל להגיד שהבנת עת בצורה כמו שצריך, כן. אבל לפני כן, גם לפני שהבנת את התפקוד, את תודעת העין שלך תוכל לתפוס בעת, אין שום צורך להבין את ה...
אבל אני אראה את זה כמו תינוק?
סליחה?
ברגע הראשון? זאת אומרת, מה שאני שואלת זה שתינו רואים באופן מושגי, תינוק שהשנייה נולד ואני, שתינו רואים באופן של תודעה מושגית את העת?
אם שניכם תחשבו על העת, אז שניכם תתפסו את העת.
אבל זה מה שאני שואלת, כאילו, איך הוא יכול לחשוב על העת? הרי אין לו דפוסי מחשבות, כאילו, הוא רק השנייה יצא מהבטן של אמא שלו.
גם כשהוא היה בתוך הבטן של אמא שלו, היו לו מחשבות.
זאת אומרת שיש לו דימוי מנטלי כבר מרגע שהוא נולד.
גם לפני שהוא נולד.
טוב. אוקיי. טוב. יש לי עוד שאלה קטנה שקשורה לקודם. אז לגבי תודעה מושגית, זו תודעה שאוחזת במושא, וגם תודעה שמוטעת לגבי המושא, היא תודעה שאוחזת במושא, רק שהראשונה אוחזת מתוקף הדימוי המנטלי, והשנייה מתוקף ההופעה שלו. אפשר להגיד את זה? תודעה מושגית היא תודעה שאוחזת במושא, מתוקף הדימוי המנטלי, נכון? ותודעה שמוטעת לגבי המושא העיסוק שלה, היא תודעה שאוחזת במושא מתוקף מה?
תודעה שמוטעת לגבי המושא העיסוק שלה, תודעה שגויה. היא פשוט תודעה שתופסת את המושא לא כמו שהוא קיים. לדוגמה...
אבל היא אוחזת בו.
מה?
היא גם אוחזת בו.
היא אוחזת בו, ולכן היא שגויה. היא לא אוחזת במושא, היא אוחזת במושא השגוי. היא אוחזת במשהו שלא קיים. מושא העיסוק של תודעה שגויה זה בהכרח משהו שלא קיים. לדוגמה, תודעה שאוחזת בשני ערכים. כן. מושא העיסוק שלה זה שני ערכים, ואין שני ערכים, לא קיימים. או תודעה שאוחזת בקרן של ארנב וכולי, כן.
אז מתוקף משהו שהמצאנו, שחשב...
אני רואה מרחוק, אני רואה את האוזן של הארנב, וזה נראה כמו קרן, כן. ואז התודעה הזאת היא אוחזת בקרן של ארנב, למרות שזה לא קיים, כן. זו תודעה שגויה.
בסדר. רציתי, אם תוכל קצת להסביר או להרחיב, על הנושא של מין חוק שימור החומר, כמו בחומר, רק בתודעה. כי זה כאילו צוין בשיעור כעובדה, ואני לא לגמרי הבנתי את זה.
אני יודע, אדל למה חוזר על זה הרבה בלימודים האחרונים שלו, נדבר על זה די הרבה. במיוחד כי זה תואם את ההשקפה של המדענים, את תורת האבולוציה. הגוף שלנו, לדוגמה, אוקיי? הגוף שלנו זה משהו שהרצף הממשי שלו אין לו התחלה וגם אין לו סוף, אוקיי? לדוגמה, הגוף שלי, הגורם הממשי שלו זה הזרע והביצית של ההורים שלי, אוקיי? מזה הוא נוצר. והגורם הממשי של זה, זה הגוף של אבא שלי והגוף של אמא שלי, כן? של הזרע והביצית. ואז הגורם הממשי של הגוף של אבא שלי זה עוד פעם, זה הזרע והביצית של ההורים שלו, כן? ובצורה כזאת אנחנו נוכל ללכת אחורה ולמצוא שהרצף הממשי הזה של הגוף שלנו בא מהדינוזאורים ועוד לפני כן מהאמבות שהיו קיימות עוד בעולם הזה וכולי. ובכל שלב ושלב אנחנו נוכל למצוא איזשהו רגע קודם שהביא לאותו החומר, כן? לאיזשהו גורם ממשי. גורם ממשי זה אומר שהטבע שלו עובר לתוצאה, אוקיי? יש הרבה סוגים של גורמים, כן? אז לדוגמה, זרע מסוים הוא הגורם הממשי של הנבט, אבל יש לו גם את המים והשמש והחום והזבל וכולי, שזה גם גורמים שלו, כן? אבל הם לא הגורמים הממשיים שלו, כי הטבע שלהם זה לא, הם ממשיכים, יש להם רצף אחר, כן? אבל הזרע הוא זה שהופך לנבט, הופך לעץ, כן? והעץ אחר כך הופך לשולחן, והשולחן הופך לקרשים, וזה הופך לאפר, אחרי שמדליקים את זה, והאפר הופך למה שזה לא יהיה, וזה ממשיך ברצף, ממשי אחד, כן. ואין לזה סוף, כן. אחד הופך לשני, הופך לשני. את לא תמצאי איזושהי נקודה שזה פשוט מפסיק, או שזה לא הופך למשהו אחר. הטבע שלו ממשיך להתגלגל ממשהו אחד למשהו אחר. אז בצורה כזאת היא חומר, הרצף של החומר, הרצף הממשי של החומר, זה משהו שאין לו התחלה ואין לו סוף. תמיד תוכלי למצוא גורם ממשי שיצר אותו, והוא יהפוך לאיזושהי תוצאה ממשית אחרת. ובאותה צורה גם התודעה שלנו. התודעה תמיד נוצרת מגורם ממשי שהוא תודעה, כן? תודעה לא יכולה להפוך לשולחן בצורה ממשית, כן? התודעה עצמה תמיד יהיה לה איזושהי תוצאה שהיא תודעה, כמו איזשהו זרם של נהר, כן? עכשיו, יש כל מיני גורמים אחרים, לדוגמה, אם מישהו מכה בי עם מקל, אז תעלה בי איזושהי תודעת כעס, כן? אז המקל הוא גורם של הכעס, אבל הוא לא הגורם הממשי של הכעס, הוא תנאי מסייע, כן? הגורם הממשי של הכעס זה הרגע הקודם של התודעה שהייתה לי, כן? אז בצורה כזאת, תודעה בהכרח הופכת לתודעה, והיא בהכרח נוצרת מגורם ממשי שהוא תודעה. כן, אז אם מסתכלים על זה, אנחנו נראה שאין לזה התחלה. כל רגע של תודעה יש לו רגע קודם של תודעה שיצר אותו. אוקיי? היא לא יכלה להיווצר מכלום, והיא לא יכלה להיווצר מחומר. כן? שולחן לא יכול פתאום להפוך לתודעה. וגם לא הכימיקלים במוח לא יכולים להפוך לתודעה. וגם לא הזרע והביצית של ההורים שלי לא יכולים להפוך לתודעה. אוקיי? תודעה בהכרח נוצרת מהרגע הקודם של התודעה, של אותו זרם התודעה. ולכן לזרם התודעה הזה זה משהו שאין לו התחלה. אנחנו תמיד נלך אחורה, נלך אחורה. ברגע הראשון של החיים האלה זה כשהתודעה נכנסה להפריה שלה. כשהזרע הפרה את הביצית, אז התודעה נכנסה לתוך הביצית המופרית. זה הרגע הראשון. אבל לתודעה הזאת יש רגע קודם. סליחה? של היצור של בשלב הביניים, נקרא לזה ככה בברדו. בין המוות והלידה יש יצור שכביכול יש לו איזשהו גוף שהוא כמו גוף של חלום, כן? והוא זה שהתודעה שלו, הוא מחפש כביכול לידה, כן? וברגע שהוא רואה את ההורים שיש לו קשר קרמי איתם, אז הוא, והזמן מתאים, אז התודעה נכנסת לתוך הביצית המופרית. אז בצורה כזאת אנחנו רואים שאנחנו נלך עוד אחורה, אנחנו נראה, נמצא את האדם שמת, כן? שבחיים הקודמים, כן? וכך אנחנו עוברים מתקופת חיים אחת לתקופת חיים שנייה, ללא סוף.
סליחה. המיקרופון בבקשה.
רציתי לשאול, למה זרם התודעה הזה צריך גוף? של מה הוא רוצה להיכנס לביצית?
למה הוא רוצה?
זרם התודעה.
זה שאלה טובה. זה אנחנו צריכים להסתכל פנימה. זה עניין של היקשרות. זה היקשרות שלנו. זה מה שגורם לנו, מושך אותנו לכיוון של איזשהו גוף מוצק. ולמרות שאין הכרח, יש אנשים ברמות ריכוז מאוד גבוה שלא מוכרחים, לא נמשכים לגוף מוצק ופיזי כמו שלנו. זה רמה, איך אומרים, רמת ריכוז מאוד מאוד גבוהה. אבל עצם זה שאנחנו אוחזים בעני, כן, האחיזה שלנו בעני, אנחנו תופסים בעצמנו כאילו שכשאנחנו חושבים על עצמנו, תעצמי את העיניים, תחשבי על עצמך, מה שיעלה בדעה שלך זה הגוף שלך והתודעה שלך, כן? ככה אנחנו תופסים את עצמנו. וברגע המוות, אנחנו, עולה בנו איזשהו פחד שאנחנו מאבדים את עצמנו, כן? אז משהו שאנחנו נאחזים בו זה בחומר ובתודעה. זה בדרך כלל, זה בצורה טבעית, זה משהו שאנחנו נאחזים בו. יש לנו אחיזה כל כך חזקה בעני, בעצמי, שקיים בצורה אמיתית, שאנחנו, האחיזה הזאת היא פשוט דוחפת אותנו. לתפוס שוב ושוב, כן. זה פשוט כתוצאה מהרגשות האחרים שלנו, מהאחיזה בעני, מהאחיזה בקיום אמיתי. אנחנו אוחזים בעצמנו כאילו שאנחנו קיימים קיום אמיתי, ואז עוד פעם אנחנו לוקחים גוף, ועוד פעם לוקחים תודעה וכולי. ולכן הדרך להפסיק את זה, זה להפסיק את האחיזה הזאת בתפיסה בקיום אמיתי, את האחיזה באני שקיים בקיום, קיים באמת. בצורה כזאת אנחנו נפסיק את ההיקשרות, ואנחנו לא נצטרך לקחת לידה יותר.
האם קיימת תודעה שאין לה גוף חומרי או אנרגטי?
זה תלוי מאיזה נקודת מבט, אבל אני חושב מנקודת מבט, נגיד, הטנטרית, לכל תודעה יש בסיס, כמו שגנלה הסביר היום, יש בסיס של חומר, וזה חומר מאוד מאוד עדין. גם כשאנחנו מדברים על עולמות, אז יש שלושה סוגי עולמות. יש את עולם החומר, עולם התשוקה, עולם החומר, והעולם ללא החומר, אוקיי? התשוקה. ועולם חומר, ועולם ללא החומר. עכשיו, כדי להגיע לדוגמה, אנחנו נמצאים בעולם התשוקה, כן, בעולם. כדי להגיע לעולם החומר, אז פשוט צריך לבטח רמת ריכוז מאוד גבוהה, ואז אנחנו נוכל, צריך לפתח שמטה, אוקיי? ואז יש מספר רמות. כל היצורים בעולם החומר יש להם גוף יותר עדין, הרבה יותר עדין משלנו, אבל יש להם עדיין גוף. היצורים בעולם ללא החומר אין להם גוף גס בכלל, אבל עדיין לתודעה שלהם יש בסיס חומרי שהוא יהיה האנרגיה הזאת, ה-winds, כן. התודעה לא יכולה לשהות בלי הבסיס של האנרגיות שעליו היא רוכבת. אז גם ליצורים האלה יש בסיס של חומר, כן, וזה חומר מאוד מאוד עדין. הכוונה בעולם ללא חומר זה עולם ללא חומר גס, או החומר, סוג החומר שאנחנו בדרך כלל חושבים. זה עוד, יש הרבה רמות של ריכוזים, כן? אז בעולם החומר יש ארבעה ריכוזים, ובעולם הלא חומר יש ארבעה, איך אומרים, meditative absorptions, התעמקויות מדיטטיביות.
שומעים?
יש לי כמה שאלות, אז זה שואל ברצף או אחת?
איך שאת רוצה.
טוב, יש לי גם קצת שאלות של מושגים, וסליחה על הבסיסיות של השאלות, גם על מושגים אריות, בודיצ'יטה ובודיסטווה, וגם על השם של הקורס עדיין, על ההבדל בין תודעה והכרה.
אוקיי, אריה, או אדם נאצל, כפי שאתה אומר בעברית, זה אדם שרואה את המציאות בצורה ישירה. אוקיי, זה רמה רוחנית מאוד גבוהה. כשמדברים על חמשת הדרכים, אז יש לנו את דרך הצבירה, path of accumulation, יש לנו את דרך ההכנה, path of preparation, ודרך הראייה, path of seeing, ודרך המדיטה, path of meditation, ויש לנו את הדרך ללא לימוד. ומתוכם הדרך השלישית, דרך הראייה, מי שמגיע לדרך הזאת, היא הופך להיות אדם נאצל, או Arya being. זה אדם שרואה את הריקות בצורה ישירה. לחלוטין, ללא מסכים של דימוי מנטלי. לפני זה אפשר להבין את הריקות באמצעות תודעה מושגית, בעזרת דימוי מנטלי של הריקות. אבל אדם כזה זה מישהו שרואה את הריקות בצורה ישירה, כאילו כמו שאנחנו רואים את הפרחים כאן עם העיניים מולנו. אז לאדם כזה נקרא אריה בינג. ומי שהגיע לרמה הזאת הוא הופך להיות סנגה. זה הופך להיות מישהו שהוא מקור מקלט בשבילנו. זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה זה מה זה בודיצ'יטה, נכון? אז בודיצ'יטה זה תודעה ששואפת להגיע להארה מלאה כדי לשחרר את כל היצורים ביקום את כל בעלי התודעה ממעגל היקום. אז זה הבודיצ'יטה היא הבסיס אפשר להגיד של המהיאנה דאמה של הדרמה במוביל הגדול. כדי להגיע להארה מלאה מוכרחים לפתח את הגורם שהוא בודיצ'יטה. מי שרוצה להיכנס לדרך המעיינה מוכרח לפתח בודיצ'יטה. והדרך לפתח בודיצ'יטה זה על ידי פיתוח. קודם כל צריך לפתח איזשהו תודעה שרוצה לשחרר את עצמנו ממעגל הקיום. לחשוב על כל סוגי הסבל במעגל הקיום ולפתח איזושהי תודעה שפשוט לא מסוגלת לסבול את ההסתובבות שלנו במעגל הקיום שוב ושוב, ולפתח את הרצון לשחרר את עצמנו ממעגל הקיום. אחרי שמפתחים את זה, אז מפתחים איזושהי מחשבה שאני רק אחד, וכל בעלי התודעה הם אין ספור, וכולם באיזשהו שלב היו האימהות שלי. מפתחים איזושהי חמלה, קודם כל תחושת קרבה מאוד מאוד גדולה לכל היצורים, ואיזושהי חמלה עצומה לסבל שלהם. אז אנחנו פשוט חושבים, בדיוק כמו שחשבנו בשלב הראשון על הסבל שלנו במעגל הקיום, אנחנו הופכים את זה לאחרים, ואנחנו חושבים על המצב שלהם, שהוא בדיוק כמו שלנו, שהם מסתובבים שוב ושוב במעגל הקיום. ואז אנחנו מפתחים איזושהי תחושת חמלה עצומה לכל היצורים, הרצון ממש לשחרר אותם, כמו אם שמסתכלת על הבן היחיד שלה. איזה חוסר יכולת לסבול את הסבל שלהם במעגל הקיום. ואז השלב הבא זה איזושהי פיתוח של, איך אומרים, לקיחת אחריות על הסבל שלהם. לחשוב שאני זה שצריך לשחרר אותם ממעגל הקיום. והשלב הבא זה לחשוב שבאמת היצור היחיד שיכול לשחרר את כל היצורים ממעגל הקיום זה רק מישהו שהוא הגיע להארה מלאה. לי לא רק שאין לי את היכולת לשחרר אחרים, אין לי אפילו את היכולת לשחרר את עצמי מסבל זמני. אבל לבודה, מישהי שהגיעה להארה מלאה, יש לה את היכולת אפילו באמירה אחת לעזור לאין ספור יצורים בו זמנית, שכל אחד מבין את מה שהוא אמר בשפה שלו. הוא יכול ברגע אחד להופיע לאין ספור יצורים בו זמנית, בצורות שונות, כל אחד איך שהוא רוצה, איך שמתאים לו. הוא מבין את כל התופעות בו זמנית. הוא יודע בדיוק איך לעזור לכל יצור ויצור, לאין סוף, אין ספור היצורים ביקום. ולכן הבודה הוא היצור היחיד שבאמת יכול לשחרר, לעזור לשחרר את כל היצורים ממעגל הקיום. ולכן השלב הבא הוא הפיתוח של הרצון להגיע להארה מלאה. לחשוב שבבסיס של חמלה, כדי לעזור לכל היצורים הנודדים להשתחרר ממעגל הקיום, אני מוכרח להגיע להארה מלאה. זה הדרך היחידה. ומרגע שמישהו מפתח את זה בצורה לא מאולצת, שהוא לא צריך לחשוב על סיבה בכלל, כמו שאנחנו בדרך כלל מפתחים כעס ואי-קשרות או וכולי, כשאנחנו לא צריכים לחשוב על סיבה בכלל, אותו האדם, גם כשהוא חולם בלילה וגם כשהוא אוכל, כשכל מה שהוא עושה, בצורה טבעית לחלוטין, התודעה הזאת של אני מוכרח להגיע להערה מלאה, עולה בו בצורה ספונטנית, ברגע שהוא מפתח את זה בצורה כזאת, אז אנחנו יכולים להגיד שאותו אדם פיתח את תודעת הבודיצ'יטה. ומאותו רגע הוא נכנס למה שאנחנו קראנו דרך ההכנה, דרך הצבירה, המצבור צבירה, דרך הצבירה, או ה-path of accumulation של המהיינה. של המהיינה. ומאותו רגע הוא הופך להיות בודיסטווה, שזו השאלה השלישית שלך. Okay? בודיסטווה זה מישהו שיש לו את הבודיצ'יטה בצורה בלתי מאולצת, טבעית לחלוטין. וזה, הם נקראים גם הצאצאים של הבודה, כן? כי הם, זה הדרך היחידה להפוך לבודה, זה לפתח את הבודיצ'יטה ולהפוך לבודיסטווה. מי שפיתח את הבודיצ'יטה והופך לבודיסטווה, הוא פיתח את הגורם העיקרי להגיע להערה מלאה, כן? למרות שיש מקרים שאנשים מאבדים את הבודיצ'יטה, אבל מרבית הבודיסטוות מגיעים להערה מלאה. 99% מהבודיסטוות. בסופו של דבר הם כולם יגיעו, אבל בדרך כזאת או אחרת. משנה. אז זה בודיצ'יטה ובודיסטווה. והשאלה האחרונה הייתה?
בין הכרה ותודעה.
אוקיי. אין הבדל בין הכרה ותודעה. אנחנו השתמשנו פשוט במילה הזאת, הכרה, כי בטיבטית יש מונחים שונים, אז ניסינו כמה שיותר למצוא כמה שיותר מונחים בעברית, כדי שיהיה, איך אומרים, זה יהיה לנו את אותו מספר של מונחים, גם בטיבטית וגם בעברית, שיהיה יותר קל לתרגם. אז בטיבטית המילה סם זה מה ששתרמנו אותו כהכרה עיקרית, אוקיי? תודעה היא לא היא יכולה להיות או הכרה עיקרית או גורמי הכרה, אוקיי? אז השתמשנו במילה הכרה כאן, אז תודעה יכולה להיות גם הכרה עיקרית וגם גורמי הכרה, אוקיי? אבל התודעה והכרה נראה לי שזה אפשר להגיד, לא יודע בדיוק מה זה הכרה בטיבטית, אבל לא משנה. ענה לך על השאלה? את השאלות שגנגי אצלו לא יכול לענות, אתה שואל אותי? לא, 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 זה פקטור. את האמת, אם היינו מתרגמים במילולית, אז זה נובע מהכרה, משהו כזה בטיבטית. סם ג'ום. מה? זה לא ממש משני. אבל לא יודע. סליחה? mental factor. mind ו-mental factor.
אפשר?
כן.
ממש לפני שהוא הלך, הוא דיבר על זה שמצרפי התחושות הם מושא עיקרי לוויכוחים בין אנשים, אם התחושה נעימה או לא. ואחר כך הוא אמר שתלמידים מדברים דרך פרספקטיבות של הבחנות. אז מה הכוונה מה ההבדלים ומה הכוונה שהוא התכוון להבחנות?
הבחנה זה אותו הגורם ההכרתי שמבחין. זה שעון, זה פרח, זה לא פרח, זה פרח, זה לא פרח, זה כוס, זה לא כוס וכולי, כן? זה ההבחנה. עכשיו, הכוונה היא שאמרנו, גנלה אמר שאותם האנשים שכן, איך אומרים, עוסקים ב... טנץ? אסכולות, שכן עוסקים באסכולות, מרבית הוויכוחים שלהם הם סביב הגורם ההכרתי הזה של הבחנה. ולמה? כי הם מגדירים, איך אומרים, צליל הוא ארעי, או צליל הוא קבוע, אוקיי? זה ההבחנה, ההבחנה שמבחינה בצליל כארעי וההבחנה שמבחינה בצליל כקבוע. ואז על זה הם מתווכחים, אחד אומר הצליל הוא קבוע, אחד אומר הצליל הוא ארעי, ואז הם מעלים. אחד אומר זה לבן, אחד אומר זה שחור וכו', כן? זה בדרך כלל אנשים ביום יום לא מתווכחים על הדברים האלה. בדרך כלל הם מתווכחים על אני רוצה את זה כי זה טוב לי, אני רוצה את זה כי זה טוב לי. מתווכחים על כל הדברים שקשורים בתחושות. הם רוצים את הדברים שמביאים להם עונג, והם מנסים להיפטר מהדברים שמביאים להם כאב וכו'. ועל זה מרבית הוויכוחים וההידיינויות באנשים שאינם עוסקים באסכולות. אנשים שכן עוסקים באסכולות, מידיינים על בדיוק על זה, על זה שחור, זה לבן, יש אלוהים בורא, אין אלוהים בורא וכולי. יש גורם, זה נוצר מגורם אחד, זה נוצר משני גורמים, זה לא נוצר מאף גורם, זה נוצר בלי גורם וכולי. אז הם מתווכחים על ההבחנות השונות.
הדרה של הוויכוח היא פילוסופית, היא מדעית, היא להבין, זאת אומרת, אם אותם אנשים מתווכחים ביניהם בגלל התחושות, זה טוב לי, זה לא טוב לי, אז בעצם מה המטרה של הוויכוח או הדיבייט? זה דרך הבחנות.
לא, הנקודה היא, להעלות את זה, היא שזה אחד מהגורמים לרגשות אחרים. כן, זה לא משהו, לא מסבירים את זה כמשהו חיובי, אלא כמשהו שלילי. הבודה ציין חמשת המצרפים, מצרף החומר, שזה הגוף שלנו, מצרף התחושות, מצרף ההבחנה, מצרף הגורמים המרוכבים, ומצרף התודעה, או התודעה העיקרית. כן? עכשיו, למה הוא ציין את, ספציפית, את חמשת המצרפים האלה? כן? שמתוך כל, לדוגמה, אפילו רק 51 גורמי ההכרה, להבחנה ולתחושות יש להם מצרף משלהם. כל שאר גורמי ההכרה נכנסים במצרף הרביעי, בגורמים מרוכבים. Okay? אז למה כולם נכנסים פה במצרף הרביעי ורק תחושות והבחנה יש להם מקום משלהם במצרפים? אז הסיבה היא בגלל שהבחנה ותחושות גורמים לנו בצורה יותר חזקה לפתח רגשות אחרים. ויותר חשוב להבין את ה... איך אומרים, להבין אותם, להבין את התפקוד שלהם מאשר הגורמים האחרים. הם יותר חשובים מנקודת מבט הזאת בגלל שאנחנו יותר קשורים להם. הם יוצרים לנו הרבה יותר בעיות בחיי היום-יום, אוקיי? ואז הוא מסביר איך הם יוצרים לנו בעיות. אז התחושות יוצרים בעיות לאנשים רגילים בדרך כלל, שלא עוסקים באסכולות, וההבחנה יוצרת בעיות לאנשים שכן עוסקים באסכולות, כן? זה הצורה שבהם עוסקים בעיות. ובגלל זה הבודה ציין את ההבחנה ואת התחושות, הבחין בהם משאר, מכל שאר הגורמי ההכרה. כן, מצרף החומר, מצרף התחושות, מצרף ההבחנה, מצרף הגורמים המרוכבים, ומצרף התודעה או התודעה העיקרית. עכשיו, במצרף התודעה העיקרית נכנסים כל התודעות העיקריות, אוקיי? בכל השאר, אתה מבין, בחומר החומר, ההבחנה הבחנה ותחושות תחושות, ובגורמים המרוכבים נכנס כל השאר. כל הדברים שיש במכלול שלנו, שהם אינם נכנסים בארבעת המצרפים האחרים, נכנסים במצרף הרביעי, שזה כולל את כל שאר גורמי ההכרה. כן? כשאמרנו, ההכרה העיקרית נכנסת במצרף החמישי. כן? הגורמי ההכרה, כל שאר גורמי ההכרה, חוץ מהתחושות והבחנה, נכנסים במצרף הרביעי. חוץ מזה גם כל מיני דברים, לא ניכנס לזה כרגע.
בעניין של מה שעובר לחיים הבאים. אז הרי ב, בבודיזם לא מאמינים בנשמה שעוברת, נכון? באני שעובר. אז זאת אומרת שמה שעובר זה בעצם הרגשות המטרידים, זאת אומרת הדברים הנגטיביים, זה מה שאומר? זה מה שעובר לגלגול הבא?
אני כן עובר לחיים הבאים. לא מקבלים נשמה, ומה ההבדל הוא...
מה ההבדל?
סליחה?
זהו, מה ההבדל? בין נשמה לבין אני, או מה שזה לא
יהיה. נשמה זה מושא השלילה בבודיזם. זה איזשהו אני שהוא קיים מהכוח שלו, משהו שהוא עצמאי, משהו שהוא קונקרטי. כשעולה לנו בראש המשמעות של נשמה, אנחנו חושבים על איזשהו משהו שישב לנו פה באמצע הגוף, וכשאנחנו מתים הוא קופץ מהגוף הזה וקופץ לגוף אחר, ואת זה לא מקבלים, זה לא קיים. אבל מה שכן מקבלים זה רצף של תודעה, כן? ובמיוחד התודעה העדינה ביותר, כן? התודעות הגסות לא קופצות. מה שכן עובר זה התודעה העדינה ביותר. תודעה עדינה ביותר שלנו. לא, בכלל לא. הרגשות השליליים הם תודעות שהן מאוד גסות. הן תודעות שהן מאוד גסות. הן משאירות רישום על גבי התודעה הזאת, ואז בחיים הבאים אנחנו עוד פעם מפתחים אותם. אבל הם לא ממשית עוברים. מה שכן עובר זה תודעה עדינה ביותר. זה משהו שאנחנו כרגע לא כל כך מודעים לו, כן. יש עליו את כל הרישומים, כל הרישומים של התודעות הגסות, כולל איך אומרים, החושים שלנו, תודעות החושים שלנו שהן תודעות גסות, הן משאירות רישומים על גבי התודעה העדינה יותר. ברגע המוות כל התודעות הגסות שלנו מתמוססות או מתכנסות, ובסופו של דבר מה שנשאר זה התודעה העדינה ביותר, והיא זאת שנפלטת מהגוף, שעוזבת את הגוף. ועוד פעם, זה לא משהו קונקרטי ועצמאי, זה רצף, זה כמו זרם של נהר, אוקיי? זה משהו שמשתנה מרגע לרגע. כשאנחנו מדברים על תודעה, אנחנו לא מדברים על איזשהו משהו שאנחנו יכולים להצביע עליו, אלא רצף של רגעים, כן? רגע אחד מוביל לרגע שני, מוביל לרגע שלישי וכולי. בצורה כזאת, התודעה העדינה ביותר הזאת היא רצף, והיא יוצאת, איך אומרים? היא נפרדת מהגוף. ברגע שהיא נפרדת, אנחנו אומרים שאותו אדם מת, כן? אבל האדם עצמו ממשיך, בגלל שהוא, עוד פעם, כשאנחנו מדברים על אדם או על אני בבודיזם, אנחנו מדברים על משהו שהוא מיוחס בלבד על בסיס המצרפים, כן? אז אנחנו, אני, משהו שהוא מיוחס על גבי הגוף שלי והתודעה שלי עכשיו, כן? וגם התודעה העדינה ביותר הזאת, יש איזשהו אני שמיוחס על הבסיס שלה, כן? אז האני הזה ממשיך מהחיים האחרונים לחיים הבאים. שנגיד, אני ופרט ויצור, איך קראנו את זה? יצור או... כן, לא, לא. עצמי, אני ופרט, כן. סליחה? הם באותה משמעות בדיוק, סליחה? לא, הרישומים הם על גבי התודעה, לא על גבי העצמי. עצמי זה משהו שמיוחס על בסיס התודעה. על בסיס, על בסיס התודעה. מה הם? כן, כן. הרישומים של הפעולות שעשינו בעבר, אז הם אלה שדוחפים אותנו לכיוון כזה או אחר, כן. כן. אפשר להשתחרר מהם, אבל הנקודה היא לא להשתחרר מהם. הנקודה היא להשתחרר ממה שיוצר אותם, כן. הרישומים או קרמה, נקרא לזה ככה, הפעולות, כן? מה שקורה זה, אנחנו כל הזמן יוצרים פעולות, והפעולות האלה ביחד עם הרגשות האחרים דוחפים אותנו שוב ושוב ללידה, ללידות במעגל הקיום, כן? עכשיו, הקרמה, הפעולות האלה נוצרות מתוך הרגשות האחרים, כן? הרגשות האחרים יוצרים את הפעולות האלה, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו ניפטר מהפעולות, אבל עדיין יהיה לנו את הרגשות האחרים, אז יהיה תחסר משמעות. זה יהיה, תמיד נותנים את הדוגמה של, לא זוכר את, את השם של היצור הזה, שהוא הוא כל הזמן אוגר סוג מסוים של אוכל, הוא שם מאחורה, ו... ומישהו כל הזמן גונב לו את זה, לא משנה. כל עוד יש לנו את הרגשות האחרים, אנחנו נמשיך ליצור קרמה שוב ושוב. אז מה שחשוב זה להיפטר מהרגשות האחרים, כן? ברגע שאנחנו ניפטר מהם, אז אנחנו לא ניצור יותר קרמה. ולא רק זה, אלא הקרמה הזאת היא לא תוכל להבשיל. היא יכולה להבשיל רק באמצעות הרגשות האחרים. אז גם למישהו שהגיע לחירות ממעגל הקיום, שלא הגיע להערה מלאה, אבל הגיע לחירות ממעגל הקיום, יש לו עדיין רישומים על גבי התודעה, יש לו קרמה, אבל אין לו רגשות אחרים, ולכן הוא לא נולד יותר. אוקיי? וכדי להיפטר מהרגשות האחרים, צריך להיפטר מהשורש שלהם, שהוא האחיזה בקיום אמיתי. שהתודעה שאוחד. היא זאת שמביאה את כל שאר התודעות. שתודעת ההיקשרות ותודעת הרוגז וכל אלה הם נוצרים מתודעת האחיזה בקיום אמיתי, שזה המקור. אז בגלל זה, על זה אנחנו עובדים, להיפטר מזה. אם אפשר, אם ניפטר מזה, אז כל השאר ייעלם בצורה טבעית, כמו ענפים של העץ והגזע.
יש לי שתי שאלות ממש קטנות. כשהוא דיבר על גורמי הכרה.
עד איזה שעה אתם רוצים להמשיך? לא, אני שואל כאילו אתכם. לי אין בעיה. עד 9? כן. אם אתם רוצים, מי שרוצה לעזוב מוזמן, כאילו אל תדחפו את עצמכם.
כשהוא דיבר על גורמי הכרה, אז הוא נתן דוגמה לתודעת עין, שהיא התודעה העיקרית. ואז הוא דיבר על גורמי הכרה שיכולים להצטרף, למשל, אם העין, אם תחושות נעימות עולות, אז זה גורם של תחושה. ואז הוא אמר של גורם הכרה שהבדיל בין הפרחים האלה לפרחים אחרים, או בין פרחים ללא פרחים, זה גורם חוכמה. ואז הוא אמר משהו על עיצוב. אתה יכול לתת דוגמה לעיצוב בהקשר של הפרחים? כי אני לא הבנתי את הדוגמה שהוא נתן.
גלם פשוט אמר, אותו גורם ההכרה ש... שגורם לתודעה הזאת להתמקד רק בפרחים ולא בשום דבר אחר. להתמקד בפרחים בצורה חד נקודתית, זה הייצוב. אנחנו ניכנס לזה מחר, גן להסביר. עכשיו עברנו רק על הראשון, גן להיתן דוגמאות לכל...
השאלה השנייה, כשאני כבר שאלתי את זה בשיעור, אני פשוט לא הבנתי את התשובה. לגבי השתקפות, הוא דיבר על זה שזה סוג של חומר עדין, השתקפות במראה או קשת, ואני מבינה שהחומר העדין שהוא מדבר עליו זה איזשהו סוג של אנרגיה שנתפסת כחומר.
איזה חומר?
אז אני לא מבינה את החומר. חומר עדין. כי כשאני מסתכלת במראה, מה שאני רואה זה לא פשוט איזושהי אשליה. אני לא מבינה, אני לא מבינה מה אני רואה.
זה מה שגן להסביר, שזה מאוד, מאוד חשוב להבין שחומר זה לא בהכרח משהו גס שאנחנו בדרך כלל רגילים לתפוס אותו. אוקיי? יש גם רמות הרבה יותר עדינות של חומר, שזה עדיין חומר, אבל זה לא משהו שאנחנו בדרך כלל, אנחנו חושבים על חומר כעל משהו שאנחנו בהכרח יכולים לגעת בו ולחוש בו וכולי, כן? וחומר, זה לא תמיד בהכרח כל כך גס כמו שאנחנו רגילים. אז גם נתן את הדוגמה של גם של השתקפות בראי, זה גם סוג של חומר, אבל זה משהו שהוא הרבה יותר עדין מהחומר הרגיל שאנחנו יכולים. וגם קשת, אנחנו לא יכולים לחוש בקשת בצורה גסה, כן? למרות שיש לקשת מגע, כן? אבל אנחנו לא יכולים לחוש בזה, כן? וזה חומר, זה חומר עדין, עדין יותר וכולי. הוא נתן את הדוגמה אפילו יותר, שאפילו יותר עדין מהשתקפות. זה הגוף שלנו בחלום, כן. אוקיי. אז עוד פעם, זה לא משהו שאנחנו יכולים בצורה עכשיו עם הידיים שלנו לגעת בו, אבל זה חומר, זה חומר עדין.
הטבע של חומר קשור לאטומים, נכון? כשדיברנו בהתחלה. טבע של חומר קשור לאטומים. אז כשאתה אומר חומר עדין, אז אפשר פשוט לראות ברמה המיקרוסקופית שלו עם באטומים?
אז האטומים האלה זה לא תמיד משהו שהמדענים יכולים לראות במיקרוסקופ. אוקיי?
הוא יותר עדין גם מזה?
חומר, כן. החומר הגס, אנחנו נוכל לראות את האטומים שלו במיקרוסקופ, כן? ברמה גסה יותר, כן? את העדינים יותר, אנחנו לא נוכל לראות, אבל חומר עדין, לא נוכל לראות את החומר עצמו בעיניים, וגם לא את החלקיקים שלו במיקרוסקופ, לא נוכל. בעיניים שלנו כמו שהם, אנחנו לא נוכל להבחין בו. חומר עדין יותר. דוגמה, הגוף של הבודה, אנחנו לא נוכל להבחין בו בעיניים שלנו. אבל זה חומר.
תחשוב על זה. תודה.
רק להעברה, הוא לא מדבר על התופעה הפיזיקלית של מה שקורה בהשתקפות במראה, כשהוא מדבר על חומר מעודן.
מה
על, על קרני אור שבגלל זה אנחנו, הוא לא מדבר על זה.
הוא לא מדבר על קרני האור, הוא מדבר על ההשתקפות עצמה.
אבל ההשתקפות היא
תוצאה... את מדברת על הגורם של ההשתקפות.
ההשתקפות היא תוצאה של...
כן, היא תוצאה.
היא תוצאה של הקרניים. אז כן. על מה הוא מדבר? על ההשתקפות עצמה? על...
כן.
שהיא התוצאה...
כן.
רציתי לשאול, מהי האחיזה בקיום האמיתי שאמרת קודם?
אז האחיזה בקיום אמיתי... כן, לבטוח ייכנס איתכם על זה אחר כך. כשניכנס לרגשות האחרים, אז הוא יעבור איתכם על זה לעומק. אבל בצורה קצרה, לפי הבודה, השורש של מעגל הקיום זה איזושהי תודעה שאוחזת בדברים כאילו שהם קיימים מהכוח שלהם, תחת הכוח שלהם, כאילו שהם קיימים בצורה קונקרטית, כאילו שהם קיימים בלי להסתמך על שום תופעה אחרת, בלי להיות תלויים בשום תופעה אחרת, רק מהכוח, שהם קיימים רק תחת הכוח שלהם, רק מהצד שלהם כביכול. אז תודעה שאוחזת במושאים, כאילו הם קיימים בצורה כזאת, היא תודעה שאוחזת בקיום אמיתי. מי שאמרנו, לפי האסכולות העליונות, לכל התודעות, הקיום האמיתי הזה מופיע. אבל אנחנו לא בהכרח אוחזים בו. אבל יש לנו הרבה תודעות שגם אוחזות בקיום האמיתי הזה. אנחנו באמת חושבים שכל האנשים מסביבנו קיימים, שאנחנו קיימים בצורה קונקרטית, שאנשים מסביבנו קיימים בצורה קונקרטית, שכל הדברים מסביבנו קיימים בצורה קונקרטית ואמיתית. אנחנו חושבים שהם נמצאים שם, בלי להיות תלויים בשום דבר, שהם פשוט נמצאים שם תחת הכוח שלהם. ככה זה נראה לנו, וככה אנחנו תופסים אותם. אז התודעה הזאת זה השורש של מעגל הקיום. בגלל התודעה הזאת אנחנו מפתחים מקשרות ורוגז. אנחנו חושבים, כשהתופעות מופיעות לנו כאילו שהם קיימים בצורה אמיתית, ואז הם מופיעים לנו כאילו שהם קיימים בצורה נעימה או לא נעימה. אם הם מופיעים כנעימים, אז אנחנו חושבים שהם קיימים כנעימים בצורה באמת מהצד שלהם, ואז אנחנו מפתחים מקשרות. אנחנו רוצים לקרב אותם אלינו. ואם הם מופיעים לנו כלא נעימים בצורה אמיתית, אז אנחנו דוחים אותם, אנחנו מפתחים סלידה ורוגז וכו'. ומכאן כל שאר הרגשות האחרים של קנאה וכולם עולים ו... אז כולם, השורש של כולם זה האחיזה בקיום אמיתי. אם אנחנו לא נאחוז בתופעות כקיימים בקיום אמיתי, אז לא יעלו בנו הרגשות האחרים האלה בכלל. אז נסיים להיום. רוצה לעשות איזושהי הקדשה. אותו.